רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל מארח את גלעד אלפר, והיום דיברנו על משחק הדיונון, הסדרה שמשגעת את העולם, וניסינו להבין מדוע הביקורת שלה על הקפיטליזם היא בחלקה ביקורת על איזה קפיטליזם שלא קיים, ובחלקה לא ביקורת על קפיטליזם, אלא דווקא ביקורת על הסוציאליזם. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום גלעד.
שלום רב.
אז יזמנו את השיחה הזאת היום בשביל לדבר על הסדרה אולי הכי מפורסמת והכי פופולרית בנטפליקס אי פעם, משחקי הדיונון, כבר תוך כמה חודשים מהרגע שהיא יצאה, 900 מיליון דולר בקופת נטפליקס, הצלחה אדירה, ונשאלת השאלה מה בכלל הסדרה הזאת אומרת על החברה המודרנית, על החברה הקפיטליסטית, על דרום קוריאה, והאם באמת יש חלק מהביקורות שהן מובעות בסדרה לקפיטליזם, שהן ביקורות, נקרא לזה, שראוי שנלמד, נפיק את הלקחים ונשנה את החברה שלנו בעקבותיהן.
אז אני אגיד שהסדרה היא כנראה מכוונת באמת, לפחות מבחינה חלקית, לבוא כביקורת על הקפיטליזם. כלומר, זה לא שכל מיני אנשים ששנים קפיטליזם הסתכלו על הסדרה והתחילו לדמיין את זה. היוצר, למיטב הבנתי, צוטט בצורה מפורשת, כאומר שהסדרה היא באה כביקורת על הקפיטליזם ו... כלומר, זה לא דמיון או המצאה שהוא באמת מתכוון לזה. אני אנסה כאילו לנסות להסביר, להגיב איפה אני חושב הוא טועה, איפה הוא צודק, אבל אולי כדאי להתחיל בלהסביר מה הוא בעצם אומר, מה כאן הביקורת כפי שהוא רואה על הקפיטליזם, כפי שהוא מבין אותו. ויש כמה נקודות בסדרה, למשל, אני קופץ מבחינת הזמנים, אבל בסוף הסדרה, ואני אנסה לא לעשות יותר מדי ספוילרים.
לא, לא, אני חושב שאנחנו, כן, אנחנו נעשה הרבה ספוילרים, ומי שלא רוצה, שיעצור עכשיו ויחזור לסדרה, ויחזור לשיחה אחרי שהוא יראה את הסדרה.
אוקיי, אז ספוילרים מפה עד הסוף. אז הבחור שעומד מאחורי המשחקים האלה, או לפחות אחד מהם, שהוא כמובן הזקן חולה הסרטן, מספר שבעיניו... הוא אומר, תראה, זה לא כזה נורא, מכיוון שלא הכרחתי אף אחד להשתתף בתוכנית הזו, במשחק הזה. כולם היו שם מרצונם החופשי. וכשהוא אמר את זה, אני מיד נזכרתי בצורה שאנשים כמוני מגיבים על ביקורת נגד קפיטליזם. למשל, אנשים אומרים, אתה יודע, אנשים עובדים באמזון, הם עובדים מאוד קשה, הם מקבלים שכר יחסית נמוך וזה לא בסדר. ואז טיפוסים כמוני עונים להם בתגובה, תשמע, הם שם מרצונם החופשי, אף אחד לא הכריח אותם לעבוד בשביל אמזון, אף אחד לא הכריח את אמזון לזכור אותם. העובדה שאנשים האלה עובדים באמזון מראה שיש כאן עסקה מוצלחת לשני הצדדים, הם לא היו שם אם הם לא היו רוצים, ולכן זה הכל בסדר. והרבה פעמים אנשים ששומעים את הטענה הזו, מגיבים עליה בחזרה ואומרים משהו בסגנון, אתה מדבר על זה שהם שם מרצונם החופשי, אבל אם הם לא היו שם, אז הם יהיו מתים רעב. הם הרי חייבים לעבוד, אז זה העבודה שנותנים להם. אז זה סוג אחד של ביקורת שהסדרה הזו מנסה לדעתי לבטא.
אבל בוא רגע ננסה להסביר אולי לחלק מהחבר'ה שאולי ראו והספיקו לשכוח או דברים כאלה. מה הזקן הזה אומר? הוא אומר שבעצם אנחנו נתנו לכם אפשרות לשחק ולהרוויח סכום דמיוני שיוצא אתכם מכל החובות שהיו לכם אי פעם ויאפשרו לכם לפתוח את החיים מחדש כאנשים עשירים, ואתם יכולים בכל שלב לעזוב בהכרעת רוב. זאת אומרת, אתם לא יכולים בכל שלב לעזוב. מי שלא ירצה לשחק ייפסל, או כלומר יוצא להורג על זה שהוא לא רוצה לשחק. אז אפשר או בהכרעת רוב, כמו באיזה סוציאל דמוקרטיה כזאת שבה כוחו של הרוב יכול לרמוס כל איסור כזה או אחר, או כל זכות כזאת או אחרת שיש לאזרח, או אם אתה לא רוצה לצאת לחוקים, כלומר לשחק, אתה מוצא להורג. זאת אומרת, זאת מין דיקטטורה הכי אפלה שיש, שאומרת, אתה במשחק, אז תשחק, יש שם סיכון חיים מאוד משמעותי בכל משחק, עד כדי משהו מאוד מאוד לא הוגן, ואם אתה לא רוצה לשחק, אתה גם מוצא להורג. זאת אומרת, damn if you do, damn if you don't.
כן, אז אני לא בטוח אם הוא עושה את זה, או אם תכננו את כל ההצבעה הזו כביקורת על הדמוקרטיה, או דווקא כדרך להלל את הדמוקרטיה, ולראות, תראו, זה שאתם, יש לכם את האפשרות להצביע, ואתם ממשיכים להישאר, זה רק מחזק את הנקודה שאתם עושים את זה מרצונכם החופשי. וגם על זה אפשר לדבר, בהנחה שזה ביקורת מה זה אומר, ובהנחה שזה מהלל את הדמוקרטיה מה זה אומר. אבל כאן לא ברור לי לחלוטין אם הוא בעד או נגד הדמוקרטיה. אבל זה לא הכל, יש בסדרה עוד כל מיני נקודות, למשל באחד הפרקים הם מדגישים את ערך השוויון, אחד השומרים אפילו רוצחים אותו כי הוא נתן יתרון לא הוגן לאחד המתחרים, והם אומרים האנשים האלה בעולם האמיתי סובלים מאפליה ודווקא אצלנו אנחנו כל כך מקפידים על השוויון, זה הערך העליון ולכן רוצחים את השומר שפוגע בערך השוויון. וזה כמובן גם כנקודה מעניינת שאפשר לדבר עליה, אובססיה לשוויון ומה זה אומר. אלה אני חושב הנקודות העיקריות, אבל באופן כללי יש כאן כביכול את העשירים שמארגנים את המשחק, הם מרושעים, סדיסטים, משועממים, ואז יש את כל האחרים שזה אמור להיות משל של העם, האזרחים הפשוטים, כל הלא מיליארדרים, שזה אנחנו, וכל מי שצופה בפודקאסט הזה, והם המסכנים שנמצאים שם באולם, הם מופשטים מהאינדיבידואליות שלהם, מורעבים, עוינים אחד את השני, ולאט לאט נרצחים ומתים, בשביל לשעשע את העשירים. וזה אולי, אני חושב, מסכם הכי טוב את הצורה שהוא רואה את העולם.
אני רוצה רגע לצטט באמת דיאלוג שחותם את כל הסדרה. הוא שואל אותו הזקן, את מי שזכה בכל הפרס, הוא אומר לו, איזה מחנה משותף יש לאדם בלי כסף ואדם עם יותר מדי כסף. אז הוא אומר לו כזה דבר, כאילו הזקן. חייהם חסרי ענה, אם יש להם יותר מדי כסף, לא משנה מה תקנה, מה תאכל, מה תשתה, הכל נהיה משעמם בסוף. בשלב מסוים כל הלקוחות שלי החלו לספר לי את אותו הדבר, שלא הייתה להם שמחה בחיים. אז נפגשנו כולנו ועשינו חושבים מה אנחנו יכולים לעשות כדי ליהנות קצת. ואז עונה לו המנצח, כדי ליהנות גרמתם לנו לעשות את כל זה? נראה ששכחת, מעולם לא הכרחתי. אף אחד לשחק את המשחק הזה. בסוף כולכם חזרתם, בסופו של דבר מיוזמתכם. זאת אומרת, זה כן אומר לו שהחיים שלנו, של המיליארדרים המשעממים, והחלטתי גם לסכן את החיים שלי ולהשתתף במשחק, כי אני בסוף מחפש הנאה בצורה מטורפת, קשה לי מאוד עם החיים של לאכול, לקנות, ללבוש, זה. האמת היא, אני לא מכיר מיליארדרים שעובדים כל כך, נקרא לזה, כל הזמן בלגרום לעצמם הנאה. לרוב אותם אנשים הם מכורים לעבודה בצורה קיצונית, עובדים בצורה מאוד מאוד קשה, מנסים לשפר את החיים של אנשים אחרים על ידי זה שהם מכורים לעבודה בצורה מאוד מאוד קיצונית. נגיד, ג'ף בזוס גרם להרבה יותר טוב לאוכלוסיות אדירות ברחבי העולם, והוא עדיין עובד מאוד 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 קשה, הוא לא נראה לי אדם משועמם בכלל.
כן, אז אם אנחנו מגיעים לשלב שבו אנחנו מנסים להגיב על הביקורת שיש לו על הקפיטליזם, אז כמובן אפשר להתחיל בזה, שהוא מתאר עשירים שמן הסתם קיימים במציאות. יש עשירים שהם סדיסטים, מנובלים, משועממים, שרק רוצים לראות בסבלם של אחרים, מכיוון שגם עשירים, אפילו עשירים, הם בני אדם. ובקרב הגזע האנושי יש נבלות. יש תמיד אחוז של סדיסטים ונבלות, ואני מניח שיש גם בין העשירים, אבל זה לא נראה שזה תואם את התמונה שאנחנו רואים במציאות.
אין קורלציה בין עושר לבין סדיזם.
לא נראה ככה. באופן עובדתי, כשמסתכלים על אנשים עשירים מאוד, אז רואים אנשים שכמו שאתה אומר, עובדים קשה ותורמים כמויות עצומות של כסף. וגם צריך, אפשר להתחיל לדבר על איך האנשים האלה הגיעו להיות כל כך עשירים. מה אנשים בשיטה קפיטליסטית צריכים לעשות בשביל להפך לעשירים, ומה אנשים בשיטה סוציאליסטית, או בשיטה של לפחות הרבה תכנון מרכזי והתערבות ממשלתית, צריכים הם לעשות בשביל להפך לעשירים, ונראה מה יותר טוב, אתה יודע, להמוני העם. אבל לפני שמתחילים עם זה, אני רק רוצה להזכיר שיש, נדמה לי בפרק מספר 6, שזה הפרק עם הגולות, יש נדמה לי שואלים את הפליטה הצפון קוריאנית, האם היא מרוצה מזה שהיא ברחה מהצפון והגיעה לדרום, והיא לא אומרת כן. והרושם שמקבלים שלדעתה זה היה טעות. היה אפשר כבר להישאר בצפון קוריאה, דרום קוריאה זה לא כזה שיפור גדול. וגם על זה אפשר לדבר, כי זה כנראה הנקודה הכי מטומטמת בסדרה הזו. ועכשיו, מאחר שאנחנו מגיעים לשלב של לנסות לענות על הביקורת, ואני חושב שהצגנו את הביקורת בצורה יחסית מכובדת, אני אומר שלדעתי לפחות, הבן אדם שעשיתי סדרה הזו, הוא קולנוען מוצלח בצורה יוצאת מן הכלל. הסדרה הזו הייתה מרתקת, אבל בכל מה שקשור לכלכלה, הוא אידיוט גמור. ועכשיו אולי אפשר להתחיל לתת תשובות על הביקורת שלו בצורה יותר ברורה. ואפשר להתחיל כמובן עם הקטע של צפון קוריאה ודרום קוריאה.
כן, כן, נראה לי שזה הקטע הנכון להתחיל איתו. מילטון פרידמן היה עונה על זה, את הדבר המאוד פשוט. בוא נעקוב אחרי האנשים. זאת אומרת, בוא לא נאמין לסקרי דעת קהל, לתלג, לכל מיני דברים בסגנון הזה שהם, של כלכלנים מקצועיים. ונראה ש... כל שלטון קומוניסטי דואג שהאוכלוסייה לא תצא מהמדינה, כי האוכלוסייה רוצה לצאת מהמדינה למקומות טובים יותר. תמיד אנשים עוברים ממקומות חופשיים פחות למקומות חופשיים יותר. ואם אנשים בוחרים לעשות את זה, כנראה זה משהו שמשפר את הרווחה שלהם, הוא משפר את העושר שלהם, הוא משפר כל דבר כזה ואחר. ואם אתה נמצא איזה פליט אחד או איזה מאגר או עובדה אחד שאומר, וואה אני מתחרט, זה עדיין לא מספיק. צריך שהוא יבחר להגר חזרה למקום אחר. זה לא מספיק להקשיב למה שאנשים אומרים. הרבה פעמים אנשים לא לגמרי מודעים בכלל למה עושה להם טוב, אלא הרגליים שלהם מצביעות בצורה הכי ודאית והכי ברורה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז כן, בדיוק. מה שאתה אומר, אפשר לצטט מהיום עד מחר סטטיסטיקה, כמו למשל שבצפון קוריאה הקוריאנים הם נמוכים בערך באיזה 7 סנטימטר, אם אני לא טועה, מהדרום קוריאנים, בגלל שהם סובלים מתת תזונה. אבל באמת, הדרך הכי טובה להסתכל על מה אנשים אוהבים זה לראות איך הם מצביעים עם הרגליים. כן? מדינת מערב גרמניה מעולם לא נאלצה לראות באנשים שניסו להתגנב ולברוח למזרח גרמניה. המקסיקנים לא צריכים לעצור אמריקאים שמנסים לברוח את הגבול מצפון לדרום. זה תמיד אנשים מנסים להגר או להתגנב ממדינות יותר קפיטליסטיות, סליחה, ממדינות פחות קפיטליסטיות ליותר קפיטליסטיות, ואפילו אנחנו רואים את זה במדינת ישראל. כמעט כל ההגירה למדינת ישראל מגיעה ממדינות כמו ביילורוסיה, רוסיה ואוקראינה. מדינות שהן באופן דרמטי פחות קפיטליסטיות ממדינת ישראל. לעומת זאת, מדינת ישראל לא מצליחה למשוך במספרים משמעותיים כלשהם יהודים מארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה. טוב, אוסטרליה זה עכשיו אולי סיפור חדש. שוויץ וכו'. אנחנו לא מצליחים למשוך הגירה יהודית ממדינות יותר קפיטליסטיות ממדינת ישראל. איכשהו תמיד הקפיטליזם מושך אנשים ממדינות פחות קפיטליסטיות. לכן הערה על צפון קוריאה ודרום קוריאה, אני חושב, לא רק שהיא שטות גמורה, היא מבהירה כמה בן אדם שעשה את הסדרה, המוח שלו מעוות או התפיסה שלו את האמת הכלכלית והמוסרית על העולם הזה היא מעוותת.
כן, ואין ספק שבאמת צפון קוריאה זאת מדינה שאנשים אוכלים בה חרקים כדי להשלים, נקרא לזה, את התזונה שלהם, מרוב שהם רעבים והם בורחים משם, וגם האמת היא שהוא סותר את עצמו, כי הפליטה הזאת מצפון קוריאה אומרת, אם אני אזכה בכסף, אני אביא את אמא שלי. היא לא אומרת, נכון, אני אקח מאוד את הכסף כדי לחזור לצפון קוריאה, היא אומרת, אני אביא את אמא שלי לפה, אם כל כך רע פה, למה לחזור לפה?
טוב, היא יכולה כמובן להגיד שברגע שיש לך 38 מיליון דולר, אז פתאום טוב פה. יש לי אגב ספר שאני לא יכול למצוא אותו עכשיו, שנקרא אין במה לקנה, שזה דיווח ארוך על החיים בצפון קוריאה, ובאמת אין מה לקנה. זה מחנה ריכוז אחד גדול. זה האמת, זה פשוט מחנה ריכוז אחד גדול.
לגבי המשחק, המשחק הזה, יותר משהו מזכיר קפיטליזם, אני חושב שהוא מזכיר את מצב הטבע של הובס. הובס אומר שבלי ריבון, בלי שמירה על זכויות קניין, בלי שמירה על
כל מה שבעצם משטר עושה בחברה מודרנית, שבה הוא שומר על זה שלא נרצח אחד את השני, ושישמרו על הקניין שלי, וישמרו על הכסף שלי, וישמרו על כל הדברים האלה, מפני גנבות, מפני כנופיות, מפני כל דבר כזה ואחר. אז החיים של האדם הם קצרים, ומללים, ומלא חרדה. אנחנו רואים אותם שומרים בלילה, מפני פרעות שעלולות לקרות בזמן הלילות. אנחנו רואים אותם מפילים אחד את השני מהגשר אל עבר האבדון. אנחנו רואים הרבה מאוד דברים שאנחנו לא רואים בחברה הקפיטליסטית המודרנית.
אז אם אנחנו רוצים לדבר על מצב הטבע בסגנון הובס או בכלל, אז אולי כדאי לחזור לעניין של הבחירה החופשית. לחזור לעניין שבו הזקן הסדיסט או המשועמם, איך שלא תקרא לו, אומר מה אתה רוצה, כולם כאן מרצונם החופשי. ואנחנו אומרים, אנשים עובדים באמזון מרצונם החופשי, ואז אומרים לנו מה אתם מקשקשים, אם לא היו עובדים הם יהיו מתים מרעב. וזה נכון, הם חייבים לעבוד, אנחנו חייבים לעבוד. אבל זה לא ביקורת על קפיטליזם, זה ביקורת נגד אלוהים. אנחנו הגענו לעולם, לצערי גירשו אותנו מגן עדן, או שהיקום עשה את זה, אם אתה לא דתי, ואנחנו הגענו לעולם שבו אין לנו שום דבר מהמוכן. אין לנו מים נקיים, אין לנו אוכל, אין לנו בגדים, אין לנו קורת גג, אין לנו תרופות, אין לנו כלום. אם נחיה בעולם הזה במצבו הטבעי, נמות מהר מאוד מקור רעב או מחלות. את כל הדברים הטובים מישהו צריך לייצר, מישהו צריך לעשות. צריכים לקום יזמים ש... יפתחו שיטות חדשות לעבוד את האדמה, שיזמים שימצאו, שיגלו תרופות, שיתפרו בגדים, שיכינו רהיטים, שיעשו את כל הדברים שמספקים לנו את רמת החיים שיש לנו היום. ולאף אחד, כמובן, מאחר שהכל מבוסס על משאבים מוגבלים, אין את הדברים האלה בטבע, צריך לעשות אותם דרך טכנולוגיה, אז אדם לא מגיע לו שנניח יבנו לו דירה אם הוא לא בעצמו עובד ומספק שירות ומוצר למישהו אחר, בתמורת השירות והמוצר הזה הוא מקבל קורת גג או כסף לקנות איתה קורת גג. זה העולם. בעולם הזה אנחנו חייבים לעבוד בשביל לחיות.
אבל זה לא רק משהו קפיטליסטי קוראים הדברים האלה. זאת אומרת, גם בסוציאליזם האנשים עובדים. הם לא עובדים כי הם צריכים לעבוד בשביל שיקבלו פת לחם, אלא בגלל פקודה. ואז בעצם השאלה היא, בטרייד-אוף, מה אתה מעדיף שאנשים יקבלו פקודה לעבוד? כי זה סוציאליזם, ואתה חי באיזה מחנה ריכוז, שבו סופרים אותך כל בוקר, ואומרים לך מה לעשות? או בגלל שאתה נאלץ, בגלל שאתה צריך לאכול, לעבוד?
כן. אז עכשיו כשאנחנו יודעים שחייבים לעבוד, השאלה היא איזו שיטה כלכלית, היא מספקת את הצורך בעבודה, בצורה הכי יעילה והכי מוסרית. האם זה הקפיטליזם, או האם זה הסוציאליזם, או האם זה שיטה שהיא בחלקה יותר סוציאליסטית, כי הרי יש כמובן ספקטרום. אין לצערי קפיטליזם טהור בעולמנו, ולכן הכל שיטה מעורבת. אז למשל כדוגמה, לא דוגמה סתמית, אני כמובן לא סתם מביא את הדוגמה הזו, אבל המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה היא שוויץ. איפה יותר טוב לעבוד? בשוויץ או בישראל שהיא מדינה פחות קפיטליסטית משוויץ, או באיראן שהיא מדינה עוד פחות קפיטליסטית מישראל? איפה לעובד המסכן שחייב לעבוד כי אחרת הוא ימות, איפה עדיף לו לחיות? איפה הוא מקבל רמת חיים גבוהה יותר? איפה החיים שלו מוסריים יותר? איפה הוא מוגן יותר מאלימות או מעורלת לב של, סליחה, ערלות לב של אנשים אחרים?
אתה יכול להדגים את האלמנט הזה של מוסריים יותר או כל הדברים האלה?
אז תראה, אחד הדברים שמנסים לומר בסדרה הזו זה סוג של התקפה על האופי של המין האנושי. אנשים יפגדו אחד בשני, ירצחו אחד את השני, והכל בשביל לשרוד או בשביל להרוויח כסף. יש בקרב המתחרים גם אנשים שהם פשוט אנשים רעים, כן, הגנגסטר, האישה האלימה, ואולי קצת משוגעת. אבל נדמה לי שהיוצר לא התכוון לזה דווקא כהתקפה למין האנושי, אלא התקפה לקפיטליזם שהופך אנשים לאכזריים, רעי לב, עוינים, רודפי בצע וכו'. עכשיו, במקרה, נעשו הרבה מחקרים שמנסים לראות מה ההבדל באופי של אנשים שחיו, שחיים, שגדלו, בחברות קפיטליסטיות יותר וקפיטליסטיות פחות. אז יש מחקרים שמבדילים, שמנסים לעשות לראות את ההבדלים בין האוכלוסייה המזרח גרמנית למערב גרמניה, שזה ניסוי מעניין, כי זה אנשים שמדברים באותה שפה, פחות או יותר עם אותה היסטוריה ומסורת, ובכלל מחקרים שמנסים לראות מדינות שוק, לעומת מדינות שהן לא מדינות שוק. והמחקרים האלה כמעט כולם מגיעים לאותה מסקנות. אנשים שחיים במדינות קפיטליסטיות, הם טובים יותר, הגונים יותר, הוגנים יותר, נדיבים יותר, כלומר תורמים יותר לצדקה, ומה שעוד מעניין, וזה אולי קצת פחות עניין של מוסר ויותר עניין של כלכלה, במדינות קפיטליסטיות, ההכנסה של ההורים שלך מנבט פחות טוב את ההכנסה שלך. או במילים אחרות, במדינות קפיטליסטיות יש יותר מוביליות חברתית. אז הביקורת שהסדרה הזו נותנת על האופי של האנשים, זה ביקורת שאמורה להיות, אם היוצר של הסדרה היה מבין בכלכלה, זה ביקורת שהייתה אמורה להיות מותחת במשטרים סוציאליסטיים. דווקא שם אנשים משתנקרים אחד על השני, מרמים, גונבים, מסגירים אחד את השני. דווקא שם אנשים הם הכי נבלות. ואפשר עכשיו להתחיל להסביר למה זה. למשל, אם אתה מנסה לדבר על העיקרון הקומוניסטי הקלאסי של כל אדם לפי צרכיו ומכל אדם לפי יכולתו. אז ישר אתה מגיע למסקנה שכל בן אדם שהוא אדם מוכשר ועובד קשה, הוא כמובן מתמלא מרירות שהוא מקבל מעט ממה שהוא עושה, והשכן העצלן העלוב הרמאי הטיפש מקבל יותר כי הוא עבר. כי מישהו חושב שמגיע לו יותר, או כי הוא מכיר יותר טוב את ראש הקולחוז המקומי או מה שלא יהיה. אז דווקא השיטות הסוציאליסטיות, שבהם המשטר קובע איפה תעבוד, וכמה תרוויח, וכמה תייצר, ואיך תראה, ואיך תחיה, דווקא שם אנשים הופכים להיות לאנשים רעים יותר. ואגב, אם לחזור שנייה לסדרה, הרי בסדרה מדברים, המתחרים מופשטים מהאינדיבידואליות שלהם, יש להם מספרים, הם מורעבים, נכון? הם מקבלים מעט מדי אוכל, מה שיוצר אלימות, עוינות וסבל. אבל איפה אתה רואה את הדברים האלה? הרי במדינות הקפיטליסטיות יש כל כך הרבה אוכל שגם העניים שמנים מדי. הבעיה העיקרית של מדינות קפיטליסטיות זה הרי משקל יתר, סוכרת, מחלות לב, כל הדברים שמגיעים מזה שיש יותר מדי אוכל. איפה אנשים באמת רעבים? איפה המדפים ריקים? במדינות הסוציאליסטיות. אגב, אם נחזור שנייה לישראל, איפה, למה בישראל יש כיום מחסור בחלב? למה היה לפני כמה חודשים מחסור בחמאה? למה הרבה פעמים אין בננות שהן לא רקובות או אבוקדו? מכיוון שזה בדיוק הסקטור בכלכלה הישראלית שמנוהל בצורה בולשביקית, סוציאליסטית, קלאסית, עם המדינה שמחלקת מכסות, מפקחת על מחירים, מונעת יבוא. זה ממש דוגמה קלאסית, איך דווקא השיטה הסוציאליסטית גורמת למחסורים ולאיכות עלובה ולסבל.
כן, אז בוא ננסה לדבר באמת רגע על ערכים. הסדרה נגמרת בזה שהזקן, הסדיסט והמנצח במשחק, עושים איזושהי התערבות, האם יעזרו לאותו הומלס. ובאמת נשאלת השאלה, איך חברה קפיטליסטית עוזרת לאותם אלה שלא שפר עליהם גורלם? אלה שנולדו נכים, אלה שבגלל יכולת נמוכה יותר, בין של אינטליגנציה, בין של ילדות מאוד קשה, נהיו הומלסים ולא מצליחים לקלקל את עצמם. איזה מענה יש לחברה קפיטליסטית בשביל כל אותם אלה שבאמת מסכנים, מלבד באמת להסתמך על טוב ליבם האנושי של אינדיבידואלים כאלה ואחרים? בסופו של דבר לאותו הומלס עזר אחד האנשים ברחוב ולקח אותו לבית חולים, לא ברור על פי הסדרה מי משלם עבור חשבון הבית חולים הזה, או מי משלם בכלל עבור העזרה להומלס, או האם הוא רק קרא לרשויות, ואז בעצם יש פה איזו אמירה שאומרת, בסוף האזרח יוזם אבל המדינה מטפלת, או האם הוא באמת מטפל בעצמו ועוזר לאותו הומלס להשתקם.
כן, מצחיק שאנחנו חושבים אותו הדבר, כי כשהגיע באמת המכונית משטרה, לא הבנתי מה המסר שלו, שיש אנשים טובים או שחייבים להסתמך על המדינה. וזו שאלה מעניינת. ועכשיו כשאתה מנסה לענות איך עוזרים לאנשים שבאמת יתרה מזלם, איך שהוא נפלו בין הכיסאות, איך שהוא לא קנו ביטוח בריאות כמו שצריך, לא יודע, באמת הם נמצאים במצב שבו הם חייבים עזרה. אז עכשיו אתה יכול להגיד ממדינה קפיטליסטית, אחד הדברים שקורים במדינות קפיטליסטיות תמיד, זה שנוצר הרבה מאוד ערך כלכלי. כלומר יש הרבה מאוד כסף, האנשים עשירים, וככל שהמדינה גובה מהם מיסים בכבדות, כמו שנניח עושים בדנמרק, גם המדינה עשירה. ואז, בגלל שיש הרבה כסף, מאוד מאוד קל לעזור יחסית למתי מעט, שבאמת יתרה מזלם. כלומר, ככל שהמדינה קפיטליסטית יותר, יש יותר כסף לתת לעניים. עכשיו אתה יכול לשאול יותר, אוקיי, מי באמת מגיש את העזרה? אז אני יכול לבוא ולומר שבמדינה קפיטליסטית טהורה, בוא לרגע ניקח את המודל האנרקו-קפיטליסטי, שזה stateless society, אם לרגע נלך למחוזות הדמיון, ושם אין מדינה, אין מוסדות ציבוריים בכלל, אין רכוש ציבורי, אין כלום. אתה יכול להגיד שבמדינה כזו, כמות הכסף היא כל כך גדולה, מספר ההזדמנויות הכלכליות הוא כל כך רב, שבמילא יש לך באמת מעט מאוד אנשים שממש צריכים עזרה. וגם האנשים שממש צריכים עזרה, לכל האנשים סביבם יש כל כך הרבה כסף, שבאמת אין שום בעיה לעזור להם. ובמציאות, כמו שאמרתי, במדינות קפיטליסטיות יותר, אנשים תורמים יותר. אנשים לפחות חלקם הם באמת אנשים טובים, וככל שיש להם כסף יותר קל להם לעזור, אז זה הולך יותר בקלות. ואז אתה יכול לקחת, אוקיי, בואו לא נלך לקיצון. בואו נלך למדינה קפיטליסטית, אבל שהמדינה מחזיקה רשת רווחה בסיסית ציבורית. אוקיי, גם פה יש לך הרבה מאוד הזדמנויות כלכליות, מעט מאוד אנשים שבאמת צריכים עזרה, וגם יהיה לך את מי שיעזור. כן, יש היום הרי, כמו שאמרתי, הרבה תרומות גם במדינות שהן לא באמת, אתה יודע, האידיאל הקפיטליסטי, וגם פה אין בעיה. עכשיו, איך זה נראה במדינות סוציאליסטיות? אז א', יש לך שם עוני לא נורמלי, יש לך כמובן שלטונות שהם ידועים כשלטונות מאוד מאוד מושחתים, ומעבר לזה, תראה, לפעמים קשה לרמות את הסטטיסטיקה. אנחנו יודעים, לא רוצה להגיד בדיוק, כי סטטיסטיקה זה לא מדע מדויק, אבל אנחנו יודעים כמה מרוויח העשירון התחתון במדינות יותר קפיטליסטיות ופחות קפיטליסטיות. אנחנו יודעים כמה הם מרוויחים מבחינה אבסולוטית, מותאם לכוח קנייה, ואנחנו יודעים כמה הם מרוויחים כאחוז מההכנסה הלאומית. והנה הסוד הגדול, או זה לא כזה סוד, במדינות קפיטליסטיות יותר, המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, העשירון התחתון מקבל אחוז יחסית יותר גבוה מהעשירון התחתון מקבל, כן, אחוז יותר גבוה מהכנסה הלאומית, וברמה אבסולוטית הוא מקבל, הוא מרוויח משהו כמו פי 2 או 3 או 4 מהכנסה של העשירון התחתון במדינות פחות קפיטליסטיות. הקיצר, לכולם הרבה יותר טוב לחיות במדינות קפיטליסטיות. ככל שמדינה קפיטליסטית יותר, אתה יכול לטעון שככה טוב יותר, כי כאמור, המדינה הכי קפיטליסטית באירופה היא שוויץ. המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם זה שוויץ, ניו זילנד, הונג קונג, לפני שסין כנראה הרסה אותה וכו'. אני אגיד את זה בצורה אחרת. אין מדינה אחת בעולם שהייתה מדינה קפיטליסטית לאורך זמן והיא לא משגשגת. לעומת זאת, אין מדינה אפילו אחת בעולם שהייתה לא קפיטליסטית לאורך זמן והיא משגשגת. אין דוגמאות נגדיות, אין false positives, אין false negatives. ולכן אני רק רוצה לחזור למה שאמרתי לפני איזה רבע שעה, שבסופו של דבר, בן אדם שעשה את הסדרה הזו, הוא כנראה מבריק מבחינה קולנאית, אבל הוא אידיוט מבחינה כלכלית.
כן, אבל מה שהכי הרגשתי מהסדרה, זה שהם גרים שם, הם חיים שם בחברה של זרים מוחלטים. זאת אומרת, האווירה ברחוב נקרא לזה, בין האנשים, או האווירה אפילו בין המתחרים, עוד לפני שהם הבינו שהם מתחרים למוות, אחרי המשחק הראשון שהם חשבו שהם חברים, הייתה שם כל הזמן הרגשה של חוסר אמון אחד בשני, מין עוינות כזאת. כמו שהפליטה מצפון קוריאה הדגימה היטב, אני מצפון קוריאה. אני מחברה סוציאליסטית, לכן אני לא סומכת על אף אחד. אני תמיד מרגישה שמצוטטים לי, אני תמיד מרגישה שהקגב עלול לדפוק על הדלת, בגלל איזה חצי משפט שאמרתי נגד סטלין, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אני לא הזדהיתי עם החברה המתוארת, לא בתוך גבולות המשחק, הכלא הזה, ולא מחוץ לגבולות הכלא הזה. זאת אומרת, הייתה שם מעט מאוד תחושה של סחבקיות, של אכלנו מאותו מסטינג פעם, תחושה לאומית כזאת, שיש איזה משהו שמחבר ביני לביניכם. אני, כשאני מדבר עם אנשים פה בישראל, בין עם אנשים זרים ברחוב, או בין אנשים שאני מכיר קצת, אבל לא הרבה, אני מכיר, מבין, מרגיש תחושה הרבה יותר קרובה לאחרים. אז האם זה אני המוזר שאני מרגיש תחושה קרובה לאחרים, ואני מתן אמון באחרים, או אם הסדרה מוזרה?
הסדרה מוזרה במובן הזה שצריך לזכור שכל האנשים שמשתתפים בתחרות זה אנשים שהם כל כך נואשים, שהם מעדיפים להיות שם, להסתכן במוות כמעט בטוח, כן? מאשר לחיות בעולם האמיתי. אז הם כולם מגיעים כבר סרוטים בצורה קיצונית. עד כדי כך שהברוקר, בסופו של דבר, פשוט מעדיף להרוג את עצמו מאשר לצאת בלי כסף. אז אנחנו מלכתחילה מטפלים כאן באוכלוסייה שהיא על סף הטירוף או הייאוש המוחלט, על סף ההתאבדות גם. אז אני מניח שהם בוודאי מתנהגים מוזר, אם כי אני לא בטוח אם זו הייתה כוונתו של היוצר. האם הוא רצה לשפוך אור על זה, או לשפוך אור על זה שהחברה הדרום-קוריאנית, או החברה הקפיטליסטית באופן כללי, היא חברה מנוכרת. זה אני לא בטוח. אני רק אומר עוד פעם, כמו שאמרתי, אין כאן, גם על זה עשו מחקרים. אנשים מדינות קפיטליסטיות שהם לא פוחדים מהלשנות, לא פוחדים מהשכנים, לא מנסים, אנשים לא השתמשו באיזה משפט שהם אומרים בשביל לשלוח אותם לכלא. אגב, אפשר לדבר קצת על ה-woke ועל ה-PC ועל מה שקרה במדינת ישראל. כן, אנחנו אולי לא כל כך רחוקים מזה כבר, אבל עדיין, לפחות עד לפני השנים האחרונות, במדינה קפיטליסטית, רמת הפחד שלך, רמת החשדנות שלך כלפי השכנים שלך, היכולת של השכנים שלך לפגוע בך היא מאוד מאוד נמוכה. אם אתה בעצמך לא באמת עושה משהו מחריד בחברה קפיטליסטית, אתה כמעט לא צריך לדאוג. עוד פעם, אתה יכול להגיד שהיום זה משתנה קצת, אבל לפחות כך זה היה עד כן. ממש לאחרונה.
ברור, מה שאני מתכוון לומר זה ברגע שיש איזושהי עוינות בין האזרחים, אז גם אין חברה אזרחית. זאת אומרת, באמת כשאדם רואה ברחוב את ההומלס, אין לו איך לעזור לו. כי דבר ראשון הוא כי הוא לא מרגיש קרוב אליו, כי הוא לא מרגיש שבכלל מאותה קהילה, או מאותה משפחה, או מאותו עם, ויותר מזה, גם הוא לא יודע אם יש איזושהי עמותה שיכולה לדאוג להם, לאותם הומלסים, נגיד אם הייתה עמותת
הדאגה
להומלסים, הוא יכול להרים אליהם טלפון ולהגיד, יש כאן מישהו בצרה, כמו שלהבדיל, כשמישהו שאכפת לו מאוד מהתבוללות פה בישראל, אז יכול להרים טלפון ללהבה ולהגיד, חבר'ה, אתם מקצוענים בזה, אני רק ראיתי מקרה אחד, בואו תעזרו, בואו תנסו לראות איך אפשר לייעץ לאותה בת, לראות אם היא מסתובבת עם הערבי הזה מרצונה, או שהוא קבל אותה באיזשהו דרך לא דרך, או שעושה עליה מניפולציה. זאת אומרת, יש עמותה של חברה אזרחית שנקראת להבה, או להבדיל, דאגה להומלסים, ואפשר לפנות אליהם, והם עוזרים, ומסייעים. ונראה שבסדרה זה לא קיים.
אז בוודאי שבמדינה קפיטליסטית, סתם מדינה ליברלית, כן, אולי קפיטליזם זה לאו דווקא הביטוי הנכון ברגע זה, אבל בחברה שהיא יחסית חברה חופשית, רוב או כמעט כל החוגים החברתיים שלך, זה חוגים חברתיים שקמו מעצמם, ושהחברות שלך בהם היא וולונטרית, ואת יכול לעזוב ברגע שאתה רוצה. אני הגעתי הרגע מאיזושהי פעילות חברתית, אפילו החברה שאני עובד בה, היא סוג של חוג חברתי, כי כולם שם נמצאים מרצונם החופשי, במובן הזה שאנחנו יכולים להתפטר ברגע שאנחנו רוצים, אבל חייבים למצוא עבודה, כן? עוד פעם, אנחנו לא בגן עדן.
ברגע שאתה מרוויח מספיק, או עבדת נגיד 10 שנים קשה, ואתה נגיד 10 שנים היית בעשירון העליון, אתה יכול להחליט שאת כל שארית חייך, אתה מוכן לחיות בעשירון התחתון, לחיות על השקעה סולידית לטווח ארוך, ואתה תחיה, אמנם אתה לא כל הזמן תחיה באותה רמת חיים, ברמת חיים מאוד גבוהה, אבל אתה תחיה. אתה יכול להשקיע את כל חייך בפנאי של להשתעמם מהנאות פשוטות ולא יקרות מדי.
כן, טוב, זה נשמע לי קצת משעמם, אבל אתה צודק בעיקרון. ואגב, זה אולי נקודה ששווה להעיר על קפיטליזם. כי נדמה לי שעוד פעם בסדרה הזו, ובטח בצורה שאנשים חושבים על קפיטליזם, כשהם חושבים על קפיטליזם, הם חושבים על כסף גדול. קפיטליזם זה כסף. ואפשר להבין את הטעות הזו, אולי בגלל שהמילה קפיטל זה הון. אבל קפיטליזם כשיטה כלכלית, כשיטה פוליטית, אין לה באמת קשר לכסף גדול. קפיטליזם זה לא קשור לכסף גדול, זה קשור לחירות. היכולת שלך לפתוח עסק, לסגור עסק, לעבוד, לצבור רכוש, להחליף את הרכוש ואת הכסף שצברת, תמורת מוצרים ושירותים אחרים כאוות נפשך, לעשות מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא פוגע באנשים אחרים וברכושם. ולחלוטין יכול להיות שהחיים שאתה תבחר לחיות בתחת שיטה קפיטליסטית, זה חיים של אדם עני, כי פחות חשוב לך לחיות בדירה גדולה ולנסוע באאודי, ויותר חשוב לך זמן פנאי, לנגן על גיטרה, לדוג, לשבת על חוף הים, להשתעמם, לראות טלוויזיה. הקטע הוא שבחברה קפיטליסטית אתה יכול לעשות את זה. כי בחברה כזו הפריון הכלכלי הכללי והעושר והרכוש שנמצא סביבך מאפשר לך לעשות את זה. ואתה יכול לבחור גם לעבוד קשה ולנסות להיות עשיר. אבל זה עניין של בחירה.
כן. יש עוד משהו שמוד הפריע לי בסדרה הזה, שה-VIP זה אלה שבעצם נקרא לזה, או לא ברור אם הם מהמרים על המשחק, או הם המממנים של המשחק, הם כולם אמריקאים. אמריקאים, גם אמריקאים, גם מלומדים, זאת אומרת, הם מצטטים את שייקספיר, ומתקנים אחד השני לגבי ציטוטים מדויקים מתוך המחזה המלט וכל מיני כאלה, וגם הם שמנים, זאת אומרת, אותו אחד, שנראה לי הוא היה טקסני כזה, שלקח את הנער הקוריאני, זה שבעצם היה המשרת שלו, הוא לקח אותו הצילה בשביל ליהנות ממנו מבחינה מינית. הם היו אמריקאים, שמנים, באותה סצנה, שימו לב לזה, אני לא יודע אם כולם שמו לב לזה, אבל הרהיטים שלהם היו רהיטי אדם. זאת אומרת, ההדום של איפה שמשים את הרגליים, זה היה כל מיני דוגמניות כאלה עם צבע הגוף, וששימשו כהדומים, שימשו כקורסאות, והיה שם בעצם עניין של אנחנו העשירים, האמריקאים, הקפיטליסטים, מסתכלים על האדם קניין, כרכוש, מכירת איברים וכל הדברים האלה.
טוב שהזכרת את זה, כי זה לדעתי נקודת מפתח שאסור לשכוח. השירים שנמצאים שם ולובשים את המסכות האלה, יש שם מסכה עם אייל, מסכות עם יעלומים או זהב ומה שלא יהיה. אגב, נדמה לי שאחד מהם היה יפני, אם אני לא טועה, והם גם טעו בציטוטים שלהם של שייקספיר, אגב. הוא אפילו ניסה להדגיש שהם, לא רק שהם לא מלומדים, ככה אני לפחות ראיתי את זה, אלא שחשוב להם להציג את עצמם כמלומדים, אבל לא חשוב. אני חושב שהוא לקח את המסכות האלה ממסיבה ישנה שהצטלמו בה הרוטשילדים. הרוטשילדים עשו איזה מסיבה לפני כמה עשרות שנים, או יותר, לפני הרבה שנים. אחד המסיבות האלה של האליטה, של המיליארדרים, שמגיעים לאיזשהו אזור מבודד ועושים עושים מסיבות, והם היו לבושים עם המסכות האלה. אני אחרי זה אמצא לך את התמונה ואני אשלח לך, תראה, אני בטוח שהוא לקח את זה משם. והנקודה החשובה להבין כאן, שיכול להיות שאחד הנקודות שהיוצר לא מבין את הקפיטליזם, שהוא מבלבל קפיטליזם עם קרוניזם, או קורפרטיזם, או פשיזם כלכלי, או כלכלה תכנונית, או כלכלה מתוכננת. הוא חושב שקפיטליזם זה החבורה של הבנקאים הגדולים האלה ובעלי ההון המאוד גדולים שמנצלים את השיטה בשביל לקבל פריבילגיות ולקבל הגנה מהממשלה ולשדוד כאוות נפשם ולהעביד את כל העם. והתופעה הזו קיימת, ברור שזה קיים, אנחנו רואים את זה סביבנו כל הזמן. אנחנו רואים את זה דרך כל מיני יצרנים גדולים במדינת ישראל שמנסים לקבור את רפורמת הדירגולציה, כי הם רוצים להמשיך להשתמש ברגולציה, לדכא את המתחרים הקטנים שלהם. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אנחנו רואים את זה אצל הבנקאים הגדולים, שבמשבר 2008-2009, דרך הפוליטיקאים גנבו מיליארדי דולרים בשביל לחלץ את עצמם, והטעויות שהם עשו במהלך הבועה של הנדלן. רק שצריך להבין, זה לא קפיטליזם, זה קורפורטיזם, כמו שאמרתי, כל המילים האלה. קרוני קפיטליזם, נאו-סוציאליזם, איך שלא תקרא לזה. קפיטליזם זה חירות כלכלית שבה השלטון לא מתערב בכלכלה, או כמעט לא מתערב בכלכלה, לא נותן פריבילגיות, ומגן על זכויות הקניין של כולם, אני ועשיר, ודואג לזה שתהיה תחרות חופשית. ואם מישהו חושב שאני מדבר עכשיו ממחוזות הדמיון, אז לא. יש את שוויץ, יש אפילו את דנמרק, שאומנם אני לא אוהב את השיטה הכלכלית שם, אבל הרגולציה בדנמרק היא ברמה אפסית לעומת הרמה במדינת ישראל. יש את ארצות הברית שעד לפני כמה שנים, יש הונג קונג, יש אירלנד, יש אוסטרליה, יש קנדה. כל המדינות האלה באמת קיימות שבהן רמת החופש הכלכלי או הקפיטליזם היא הרבה יותר גבוהה מאשר מה שיש פה למשל, ואנשים הם עשירים הרבה יותר. אז עוד פעם, צריך להבדיל בין קפיטליזם אמיתי, של חירות, של הגנה על זכויות קניין, של הזדמנויות כלכליות שנוצרות מזה שיש חירות ואין הרבה רגולציה, לבין השיטה הכלכלית שבאמת נהוגה בחלק ממדינות העולם, בחלק מהסקטורים, כמו הנדלן או החקלאות במדינת ישראל, ששם באמת מה ששולט זה לא קפיטליזם, אלא פריבילגיות של השלטון. וכנראה שעוד פעם, היוצר לא מבדיל בין הדברים.
ומה לגבי הדה-הומניזציה שראינו בסדרה, לגבי השירים האלה שמשתמשים באנשים? הדבר הזה לא מצוי בקפיטליזם, זאת אומרת, להשתמש בבן אדם אחר ככלי למילוי ההנאות שלך?
אני חושב שזה קיים במובן הזה שא', בכל שיטה כלכלית יש אנשים שהם מנוולים, אבל פה אתה כבר נדמה לי חורג מקפיטליזם ומגיע לליברליזם. שזה אולי קפיטליזם בצורה יותר רחבה. ופה, בוא נדבר שנייה על עבודת מין, שאולי לזה אתה רומז. האם עבודת מין זה ניצול של מישהו? ואתה יכול להגיד לרגע שכן. אוקיי, ומה עם עבודת בניין? עבודת בניין שזה עבודה נוראית. ומה עם להיות מתאגרף? מתאגרף, אפשר לטעון לפחות, זה עבודה יותר גרועה מאשר להיות עובד מין. כי הסבל הגופני הוא כנראה גדול הרבה יותר, ואולי גם הסבל הנפשי. אז לכן אני רוצה להגיד שפה אתה אולי חורג מהקפיטליזם ומגיע לליברליות. ואתה צריך לשאול, האם זכותו של אדם היא על גופו? אם יש לך זכות על גופך, אז זכותך להזכיר את גופך לעבודת מין, או להזכיר את עצמך כמתאגרף, או לעבוד בעבודת בניין. אבל אם הזכות שלך על גופך היא לא אמיתית, אז יכול לבוא פוליטיקאי, שהוא איש טוב או שהוא לפחות מעמיד פנים שהוא איש טוב, ואוסר עליך לעשות עבודה שבעיני אותו פוליטיקאי היא לא מכובדת. אני מעדיף את השיטה הליברלית, ועוד פעם, פה אתה קצת צריך להבדיל בין קפיטליזם לליברליות. אני מעדיף את השיטה הליברלית שבו לאדם באמת יש זכות על גופו. לאישה מותר להפיל את העובר, ומותר לה גם לעבוד בעבודת מין. ולגבר מותר לעבוד כמתאגרף, ומותר לו גם לעבוד בעבודת בניין, למרות שזו עבודה קשה פיזית ומסוכנת. עוד פעם, אתה צריך להחליט, או שיש לך בעלות על גופך, או לא. לדעתי, כן.
כן, האמת היא שהמסיכות האלה גם דומות מאוד לסרט עיניים עצומות לרווחה, עם ניקול קידמן וטום קרוז, שכולם עם מסיכות כאלה, כל העשירים נמצאים ביחד עם המסיכות, זה מאוד ככה, מאוד מזכיר. כל הסיפור הזה של המסכות, של החוסר הזדהות. יש עוד כמה דברים קטנים שככה עולים שם, כל הסיפור הזה של ההימורים. זאת אומרת, אנחנו רואים שחברה מאוד מאוד מהמרת. גם האנשים הפשוטים, אלה בחובות מהמרים. הגיבור שלנו מהמר כרוני על מרוצי סוסים. גם העשירים ביותר מהמרים. נראה שכולם עסוקים הרבה מאוד סביב הדבר הזה. האמת, אני חי בחברה שכמעט בין בה הימורים או מהמרים. מדי פעם תלמידים שלי מספרים לי שהם ממלאים ווינר, אבל לא על סכומים משמעותיים ולא עד כדי כניסה לחובות. האמת היא, אני מכיר קצת איזה מקרה די רחוק של איזה חייל שהסתבך בהימורים והתאבד אחר כך בסופו של דבר, אבל זה לא משהו שהחברה שלנו נגועה בו. כל עניין הימורים, ונראה ששם זה הרבה יותר חזק. בקוריאה, אולי אפילו בארצות הברית, מה יש לך לומר על הימורים, הימורים חוקיים וקפיטליזם?
אבל לגבי הימורים, תראה, אני יכול לומר שהייתי בלס וגאס, נכנסתי לקזינו, אחד הגדולים, וברחתי אחרי 10 דקות. אווירת הייאוש והליוות האנושית ששררה שם, פשוט הבריחה אותי החוצה. מה גם שאני חושב שהימורים זה פשוט משעמם. אז יצאתי החוצה ופשוט נסעתי לגרנד קניון. זה נראה לי דרך יותר טובה לבלות את זמני. הקטע של ההימורים הוא קטע מעניין, מכיוון שעוד פעם, אתה צריך להגיע לשאלה הבסיסית. אתה הרווחת כסף ביושר, האם זה הכסף שלך או לא? אם זה הכסף שלך, מותר לך להמר בו. ועכשיו אתה צריך לשאול, אוקיי, מה קורה במדינת ישראל שבה אסור לפתוח בתי הימורים? ופה ברור, אני חושב לחלוטין, שזה שחיתות של הממשלה. הרי למי שלא יודע, יש הימורים במדינת ישראל, ולא רק שיש הימורים, אלא שמפרסמים אותם כל הזמן, ומקדמים אותם, וזה נחשב כמעט מוסרי להשתתף באימורים האלה. רק מה שמיוחד באימורים האלה, שזה מונופול של הממשלה, וכמובן זה דרך מאוד טובה לתת ג'ובים מדהימים לכל מיני מקורבים, פוליטיקאים בדימוס, פוליטיקאים כושלים, גנרלים בדימוס אחרי שהם גרמו לכתוב את הספר שלהם או מה שלא יהיה. כלומר, הימורים קיימים במדינת ישראל, רק שהם הימורים עוד פעם, שאתה יכול לקרוא לזה, הם סוג של פלנגה סוציאליסטית קומוניסטית, שהיא בבעלות המדינה ומופעלת על ידי המדינה. אז תראה, האם אני בעד הימורים? לא, אני שונא את זה. אבל השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך כליברל היא אחרת. האם אתה חושב שצריך להיות חוק נגד הימורים? כי זו השאלה האמיתית. זה כמו, תראה, אני גם נגד עבודת מין ואני נגד אגרוף. אבל עוד פעם, השאלה היא אם צריך להיות חוק נגד זה. ואני חושב שלא. לא צריך להיות שיהיה חוק נגד הימורים, או נגד עבודת מין, או נגד אגרוף, כמה שאני אוהב או לא אוהב את הדברים האלה. עוד פעם, האם זכותם של אנשים היא על גופם ורכושם או לא?
כן, השאלה היא, בסופו של דבר, האם יש איזשהו כשל שוק, או איזשהו כשל באנושיות שלנו, בתור בני אדם, שמצריך אולי איזושהי בקרה על הימורים. נגיד, האם אדם יכול לקחת מאנשי שוק אפור, או אנשי שוק לבן, או מכל מיני חברות אשראי שמציעות דילים מדהימים על הלוואות, בריבית מאוד מאוד נמוכה או גבוהה, בדיוק בזמן שהם באמצע ליל הימורים סוער, והם עכשיו אומרים, כן, כן, עכשיו אני עומד להרוויח את המיליון סוף סוף, עכשיו סוף סוף המזל לא יבגוד בי ברגע האחרון, אולי כנגד דבר כזה כן צריך שיהיה איזושהי תקנה או חוק, שאין הלוואות בתוך בית ההימורים, או אין הלוואות שנעשות לצורכי צריכה והנאה אחרי חצות. או בכלל במרחק של 200 מטר מסביב לבית הימורים. אני רוצה שבן אדם יצא, ישקיע את המאמץ, יחזור, שתהיה, יהיו הימורים רק מכסף מזומן ולא מכסף באשראי, שאתה לא מרגיש שהוא הולך עד שחברת האשראי מביאה את הגובים שלה, שגם הם לא בדיוק האנשים הכי נחמדים.
אז במציאות, הרי במציאות הפוליטית, יש כאן שאלה פוליטית מעשית ושאלה פילוסופית. מבחינה פוליטית מעשית, ברור שאם אי פעם יקומו הימורים במדינת ישראל, אז כל הרגולציה הזאת תהיה שם. למשל, ישימו את זה במקומות מבודדים, למשל, יהיה איזושהי ביקורת על כמה אתה יכול להפסיד, למשל, אי אפשר יהיה לקחת הלוואות במקום. אני לא יודע כמה מבחינה מעשית אתה יכול להילחם בכל המחלות האלה דרך הרגולציה הזו, אבל אני בטוח שזה יהיה. האם מבחינה פילוסופית אתה צריך להגביל אנשים? הנקודה היא שאם אתה מתחיל עם זה, אתה לא יודע איפה אתה מסיים. אם אתה מתחיל בזה שאתה מטיל רגולציה, בשביל לטפל במתי מעט שהם הפסיכים, כי מדובר על מיעוט שהוא פסיכי. למשל, במדינת ישראל יש הימורי פוקר מאוד מאוד רחבים. סליחה, אז אתה יודע, השחקני פוקר שונים שקוראים לזה הימור, כי הם קוראים לזה משחק של יכולת. אבל בואו, הרבה מאוד אנשים בארץ משחקים עם כסף, ואני מנסה למצוא את הניסוח שלא יעצבן את השחקני פוקר, משחקים עם הרבה מאוד כסף. המונים. כן, כל מי שאני מכיר.
באינטרנט כמעט. גם, כן.
באינטרנט גם. ואני חושב שהרוב הענקי, הענקי של האנשים, 99.9% מהאנשים, חייהם לא נהרסים מזה, כי רוב הענק של האנשים, יש להם איזושהי ביקורת על עצמם, הם לא פסיכים. ואז יש לך את המיעוט העלוב, הקטן מאוד, שעושה את הדברים האלה. האם תתחיל לעשות רגולציה נרחבת ודרקונית, עד כדי ביטול כל העניין, בשביל שהמתי מעט האלה לא ייכנסו לצרות האלה, זו שאלה טובה. ופה אתה יכול, טוב, אני לא בטוח אם זאת תשובה נכונה לשאלה הזו, אבל אתה יכול להגיד, בוא, אתה צריך שיהיה לך מידה של אמון בבני אדם. כי אם אין לך מידה של אמון בבני אדם, ברציונליות שלהם, בביקורת העצמית, ביכולת להסתדר בעולם, באינטליגנציה הבסיסית שלהם, אז למה יש לנו דמוקרטיה? כן? להצביע בבחירות זה דבר מאוד מסובך. אתה צריך להשוות בין הפלטפורמות של המפלגות, להחליט מה מתאים לך, ואז אם באמת אנשים הם כאלה חסרי אחריות ומטומטמים, אז מן הסתם גם השלטון יהיה חסר אחריות ומטומטם, אז בואו נבטל את כל הדמוקרטיה, ונעבור לאוליגרכיה של, אתה יודע, המלך הפילוסוף, או הנסיכים הפילוסופים. למרות שבאמת, כשמסתכלים על הפוליטיקאים שלנו, המילה פילוסוף אולי קצת נראית לא לעניין. אבל אתה צריך באמת להגיע עוד פעם, לאותה שאלת בסיס. האם הבן אדם הוא בבסיסו יצור אחראי רציונלי שיש לו אוטונומיה על גופו ורכושו, או לא? וזו שאלה שהיא די שאלה של 1 ו-0 לדעתי.
כן, האמת היא, בשאלה הזאת, אני חושב שמילטון פרידמן פותח את ספרו קפיטליזם וחירות, כבר בפרק השני, והוא בעצם אומר, אם אתם לא סומכים על החירות של האדם, איך אתם סומכים עליו שהוא יצביע, ורוצים להגביל אותו דווקא בפעולות היותר קטנות ופשוטות, שבהם הוא כן מבין, נגיד לקנות רכב, איזה סיגריות לקנות, איזה יוגורט לאכול באוכל בוקר, כל אלה הם פעולות שהן הרבה יותר קטנות, שלכאורה אתה אמור לסמוך על האדם שיחליט בהם לבד, אבל בשעות הגדולות של המדיניות מול איך ארצות הברית ראוי שהיא תתמודד מול רוסיה או מול סין, בהם באמת האדם לא מבין, ודווקא בהם הוא כן מצביע ומכריע עבור פוליטיקאים כאלה ואחרים, והוא אומר שזה לא רציונלי, או שאתה מאמין באדם, ואז אל תיתן לו, ואז תיתן לו בחירה חופשית בכל התחומים, או שאתה לא מאמין באדם, ואז תבטל את הדמוקרטיה, אבל סוציאל דמוקרטיה לא עובד.
טוב, אז לא ידעתי שאני מצטט אותו, אבל טוב לדעת. אז אני אקח את זה עוד איזשהו, עוד איזשהו צעד, כי אתה דיברת על כשל שוק. כשל שוק של הימורים, של פה. ואנשים אוהבים לדבר על כשל שוק. אבל אני חושב שהכשלים האמיתיים שהופכים את החיים שלנו במדינת ישראל לחיים לא מספקים מבחינה כלכלית לפחות, זה לא כשלי שוק, זה כשלי מדינה, כשלי ממשלה. אם אתה מסתכל על הדברים שמפריעים לנו, האם זה באמת כשלי שוק? האם זה איזה שהם עשירים שעושים דברים שאסור שהם יעשו? האם זה איזה כמה אנשים שמאמרים למעבר למה שהם צריכים לאמר? לא. 99.99% מהצרות שלנו זה כשלי מדינה, כשלי ממשלה. כל מיני סקטורים בכלכלה שהממשלה החליטה שאנחנו לא מספיק בוגרים בשביל להתעסק איתם בצורה חופשית, והממשלה לוקחת עליהם אחריות, כי כאמור אנחנו מטומטמים והממשלה חכמה. מה התוצאה? שסקטור הנדלן או הסקטור אחרי חולה ומושחת במדינה, שמערכת החינוך היא מערכת כישלונית ונוראית, אם אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, כי אני ישר מתחיל להעליב מורים.
לא, לא, אני מורה, אני מרשה לך.
כן, טוב. המשטרה צועקת על אנשים שמתקשרים אליה באמצע המאורעות ומתלוננים שהולכים להרוג אותה. כל הדברים שהמדינה עושה זה כישלון, הכל. לעומת זאת, כל הדברים שהשוק החופשי עושה בצורה די חופשית, הם בדרך כלל, ברוב המקרים, הצלחה מסחררת. אז מה הבעיה שלנו? כשלי שוק או כשלי מדינה? לאיפה אנחנו רוצים ליצור? לזה שיותר ויותר דברים בכלכלה יהיו באחריות השוק החופשי, או לזה שיותר ויותר דברים יהיו באחריות המדינה, או במילים אחרות. האם אנחנו רוצים יותר קפיטליזם או פחות קפיטליזם? הרעיון של לרצות פחות קפיטליזם, לדעתי, הוא כל כך מטומטם, לא רק ברמה הפילוסופית, אלא ברמה של תסתכל על העולם. איפה הקפיטליזם נכשל? שום מקום. איפה הסוציאליזם הצליח? או הכלכלה מתוכננת אפילו? בשום מקום. או כמעט בשום מקום, כן? שלא יאשימו אותי עכשיו שאני רוצה אנרכיה קפיטליסטית. אבל אצל, אם לחזור לרגע אלינו, למדינת ישראל, מדינת ישראל, אתה צריך להיות באמת אביל קצת בשביל להגיד שהבעיה שלנו זה שאנחנו יותר מדי קפיטליסטים. באמת אתה צריך להיות קצת אביל. בוא קודם נגיע לרמת הקפיטליזם של שוויץ, שהיא לאין ארוך הרבה יותר קפיטליסטית מישראל, ואז נעשה חושבים. אז נחליט אם אנחנו רוצים להיות אפילו יותר קפיטליסטים, או שנגיד בוא, זה מספיק. אוטוטו וזה אנרכיה נוראית, וכולם יאמרו ויזריקו לעצמם הירואין ברחובות, כי הם כאלה מטומטמים. בוא, אנחנו לא שם.
משהו שבאמת איתו הייתי שמח שנסיים, זאת השאלה, איך זה שהממשלה הנוכחית, שהיא ממשלה שמכילה הרבה מאוד גורמים לא קפיטליסטים, מצליחה להעביר רפורמות כאלה כן קפיטליסטיות, כמו פתיחה ליבוא, ביטול די ניכר של מכון התקנים הישראלי, וזה שלא צריך גם תקן אירופי, וגם תקן ישראלי מקביל, אלא מספיק תקן אירופאי או תקן אמריקאי, הרפורמות בחקלאות, איך ממשלה כל כך שמאלנית מביאה כאלה רפורמות יפות?
א', אני מקווה שאתה צודק שבאמת מביאים כאן רפורמות יפות, אני לא בטוח ממה ש... טוב, לא ניכנס לפרטים, אבל באופן עקרוני, איך יכול להיות שממשלה שהיא כביכול ממשלה רעה עושה דברים טובים? ופה במקרה הזה יכול להיות, בנחה שבאמת עושים דברים טובים, כמו שאמרתי, אני לא מאמין בזה.
למה? הרפורמות שעברו השבוע,
אולי אני לא מעודכן, אבל את הרפורמה, את דרגולציה גדולה שהרי רצו לעשות, את זה ביטלו, כי הרי נלקחו את כל נו, את הסמכויות של הוועדה, את החקלאות הכניסו לאיזשהו מסלול של 5 שנים, שאני משוכנע ששום דבר לא יקרה מזה, וזה רק דרך לרצות את ליברמן, אבל לא בעצם לעשות שום דבר. והקטע של התקן, למרות שהחריגו הרבה דברים, יש שם כנראה שבאמת דברים שמוזילים אותם. אז עכשיו, תראה, דברים כאלה קרו גם בעבר, כלומר, את הפתיחה של מדינת ישראל לשוק הטקסטיל, מה שאפשר לנו יבוא של בגדים ונעליים, עשה, אם אני לא טועה, בייגה שוחט. שהיה בכלל ממפלגת העבודה. אז אני חושב שמאחר שבעיניי באמת אין הבדל גדול בישראל בין ימין ושמאל, אני באמת לא חושב שיש הבדל גדול. הם כולם פחות או יותר אותו דבר, אותה שחיתות. אבל לפעמים יש כל מיני מצבים פוליטיים מעניינים, כמו למשל שהחלק שמשחק אותה ימין כלכלי בממשלה הזו, חייב להראות לבוחרים שלו שהם לא לגמרי נפלו קורבן להשתלטות השמאלנית של לפיד ושל אחרים, ואז הם מקבלים משהו בתמורה מהצד השמאלי בשביל להראות שהם עושים משהו, ולפעמים בטעות הם באמת עושים משהו. יכול להיות שזה מה שקורה כאן, סוג של אתנן פוליטי, שאם זה מה שקורה, נו, בסדר, אתה יודע. איך זה אמר? לא זוכר בדיוק את הביטוי, לא אכפת לי איך הדוב צד, העיקר שהוא צד.
כן, אמרו את זה הסוציאליסטים בתקופה, הסוציאליסטים הסינים.
אוי ואבוי, אני מצטט ביטוי סוציאליסטי.
כן, אתה מצטט דווקא את אחד המנהיגים הסוציאליסטים של המפלגה הקומוניסטית הסינית, בתקופה שהם יצאו מהמשטר הריכוזי שהיה להם בתקופת מאו, מיד אחריו, אז הם בעצם חשבו, אוקיי, איך אנחנו גורמים למדינה הזאת לאשכרה לתפקד, ולא להיות מדינה כזאת כושלת. אז אמרו, אוקיי, אנחנו קצת נפתח את ההגבלות, ולא אכפת לנו איך מיוצר העושר, העיקר שיהיה קצת עושר, שאיתו נוכל לשלוט בעם. אבל...
אני חושב שזה דנג סיופינג אמר את זה, אם אני לא טועה. כן, נכון, נכון, נכון.
שוב, הוא היה קומוניסט, הוא היה קומוניסט.
נכון, נכון.
אין מה לעשות. אז גלעד, אני התוודעתי אליך בהתחלה, סביב הסרטונים שעשית שבהם הסברת על כלכלה, עוד לפני שהיו פודקאסטים בכלל, עם הרקע הזה, ושעמדת ככה והסברת על כל מיני נושאים כלכליים, ולמדתי מזה הרבה מאוד. היית חלק מהמהפך שלי, מכזה שחושב שהוא קפיטליסט לבאמת קפיטליסט, אז תודה רבה. עשית עבודה מאוד יפה, ועדיין הסרטונים נמצאים שם ברשת, אפשר לצפות בהם, ואני מקווה מאוד שניפגש שוב על נושאים שונים, אולי על סדרות נוספות, ורציתי להודות לך בהזדמנות זו על כל העבודה הליברלית שאתה עושה בשנים האחרונות.
תודה רבה על ההזדמנות להתראיין לפודקאסט המצליח שלך.
תודה רבה. להתראות.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.